דאמר רבא, זרק כלי מראש הגג, ובאחר הוא שברו במקל פטור, דאמרינן לי מנה תבירת עבר. אומר רשי, פטור המשברו וחייו הזורק. את רשי לומד פשט בדברי רבא, שכשרבא אומר זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל פטור, הפירוש הוא פטור המשברו וחייו הזורק. אלמה בתר מעיקר האזלינן, הועיל וסופו להישבר לכשינוח, כמי ששברו הוא דמי. את מכאן אני רואה מהדין הזה כיוון שאני לומד ברבא שהכוונה היא פטור המשבר וחייו הזורק, מזה אני מוציא שבתר מעיקר האזלינה, הועיל וסופו להישבר לכשינוח, כמי ששברו הוא דם. ושיטת הרייבד מובאת ברשב"א. הרייבד בסוף הפרק כותב כך, אבל הרייבד זיכרונו לברכת פירש ששניהם פטורים. הרייבד פירש ששניהם פטורים לדעתו של רבא. זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל פטור, הכוונה היא גם הזורק וגם השובר. שהראשון פטור, שאף על פי שעמדו להישבר, שמה לא היה נשבר. ואב אלה כעמדו למיטה וחי שהוא פטור. ושני נמי פטור, כיוון דעמדו למיטה, אמרינן מנה תבור תבר. מנה תבור תבר. אומר הרשב"א, ולפי פירושו, כי פשטינן לאל גבי בעיה דרבה, כשהגמרא מצטפקת לאל בסוגיה בי"ז, אז הגמרא פושטת את הספק אם בתר מעיקרא או בתר דבר מנה מדרבה, דבתר מעיקרא אזלינן, לאו למימרא דבעא דרבא ראשון חייב. אין הכוונה של הגמרא לומר שלשיטתו של רבא ראשון חייב, אלא דמיני שמינן דאף על גב דנתגלגל ונשבר, לא אזינן בתר דבר מנה אלא בתר מעיקרא, וכיוון שנשבר לבסוף מתוך גלגול דריסתו חייב נזק שלם. זאת אומרת שלפי שיטת הרייבד, אין אפשרות לחייב את הראשון, בגלל שבסופו של דבר זה לא נשבר מכוחו, יש גורם אחר ששיבר. אז לכן הראשון פטור. והשני פטור, בגלל שבתר מעיקר האזלינה. לכן אנחנו אומרים שהשני פטור. על כל פנים, לפי שיטת הרייבד, כמו שהרשב"א מביא פה, שניהם פטורים. כשרבא אומר, זרק לי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל פטור, הכוונה היא שניהם פטורים. והרמב"ן כידוע, לכאורה מקשה על שניהם. רמב"ן המלחמות, אומר הרמב"ן, ועד כאמרינן בגמרא ותפשוט לי מדי רבא, הכי פירושה. ואת הרמב"ן חולק על גם על רש"י לכאורה וגם על הרייבד בנקודה הזאת, שלדעתו הפשיטות של הגמרא מדברי רבא היא לא בתר מעיקר האזלינן. גם רש"י וגם הרייבד פרשו שהפשיטות היא שבתר מעיקר האזלינן. והרמב"ן טוען שמהדין הזה של זרק לי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל, שהגמרא אומרת פטור, אנחנו שומעים הפוך. אחי פירושה, תפשוט דבטר בסוף הסדינה. מדאמה רבה, ובא אחר ושברו במקל פטור, ולא אמר הראשון חייב. רבה היה צריך לומר, אם הוא היה סובר בטר מעיקר הסדינה, היה צריך לומר הראשון חייב. אבל לא, רבה לא אמר הראשון חייב. הוא אמר שהשני פטור. ואיסל כדתך בטר מעיקר הסדיל, הבל אלה מימר הראשון חייב. והשבועינן רבותה, ולא לימה דשני פטור. לא היה צריך לומר ששני פטור. מדוע? משום שזה שהשני פטור, אומר הרמב"ן, אפילו אזלת בטר בסוף פטור. כיוון שסופו להישבר, ואין לו דמים עכשיו. אלא ודאי מידי הצטריך לפטור הדשני, שמע מינה דראשון נמי פטור דבטר בסוף הזלינה. זאת אומרת, אז בנקודה הזאת הרמב"ן מסכים עם רש"י. שבאמת, אם בטר מעיקר הזלינן, הראשון צריך להיות חייב. אם בטר מעיקר הזלינן, הראשון צריך להיות חייב. אבל הטענה של הרמב"ן, בגמרא כתוב השני פטור, לא כתוב שהראשון חייב. מוכח מכאן שהגמרא הבינה לפשוט מדברי רבא, שבטר תברמן הזלינן, כי אם היינו אומרים בטר מעיקר, הראשון היה חייב. הראשון היה חייב. אז נראה לבאר את השיטות על פי מה ש על פי דרך מסוימת שהציעו גדולי האחרונים בעניין לבאר את המחלוקת בין השיטות האלה. וזה בהקדמה של כמה נקודות. הגמרא בפסחים בדף כ"ט אומרת כך: הגמרא מביאה ברייתא, דתניא, האוכל חמץ של הקדש במועד מעל, ויש אומרים לא מעל. את הברייתא דנה במה דינו של אדם שאוכל חמץ של הקדש במועד. מי שאוכל מאכלים ששייכים להקדש, יש לו דיני מעילה. בדרך כלל, אדם שאוכל אוכל של הקדש, מעל. אבל כאן יש לנו עסק עם דבר מיוחד, חמץ של הקדש במועד. חג הפסח, החמץ הזה אסור בהנאה. חמץ אסור בהנאה מצד איסור חמץ. לא רק מצד העובדה שזה שייך להקדש, מצד איסור חמץ. איך אנחנו מתייחסים לחמץ של הקדש במועד? האם יש עליו חיוב מעילה? קרם, חומש, אשם, או לא. אז הגמרא בסופו של דבר אומרת, ואחה באקה מפלגי, היא מסבירה את המחלוקת, יש אומרים מעל ויש אומרים לא מעל. אומרת הגמרא, ואחה באקה מפלגי, בדבר הגורם לממון כממון דמי. מן דאמר מעל, כסבר דבר הגורם לממון כממון דמי. ומן דאמר לא מעל, כסבר דבר הגורם לממון, לב כממון דמי. פירושו של דבר, שהחמץ הזה, כרגע הוא אסור בהנאה, אין לו שווי. אין לו שווי. משום שחמץ של הקדש, חמץ אסור בהנאה. חמץ אסור בהנאה. אבל, זה דבר הגורם לממון. מזו אז דבר הגורם לממון? אז בגלל שעל ידי אולי ניתן הסבר מקדים. הגמרא אצלנו בבא קמא, כדי להסביר את המושג, הגמרא אצלנו בבא קמא אומרת במשנה, יותר נכון משנה וגמרא, מה דינו של אדם שהקדיש בהמה, הקדיש בהמה והוא חייב באחריותה. הקדיש בהמה והוא חייב באחריותה. והבהמה הזאת נגנבה, והבהמה הזאת נגנבה. עכשיו, הבהמה הזאת שייכת להקדש. כשאדם הקדיש את הבהמה, הבהמה שייכת להקדש. אבל היא נמצאת אצלו. הוא אחראי. אם מדובר על בהמה כזאת שהוא הקדיש אותה, באופן שאם היא תיגנב או תאבד, הוא יצטרך להביא אחרת, פירושו של דבר שיש לו אחריות כלפי ההקדש. זה נקרא דבר הגורם לממון. מצד אחד זה שייך להקדש, מצד שני, הבהמה הזאת, כל עוד היא נמצאת, אני נפטר מהחיוב שלי כלפי ההקדש, כשאני אביא אותה. אני אעשה איתה מה שצריך. אבל ברגע שהיא נגנבת, אני צריך להביא בהמה אחרת. אז הגמרא אומרת שהשאלה של חיוב הכפל בגניבה של בהמה כזאת תלויה במחלוקת של דבר הגורם לממון כממון דמי או לא. יש לי אחריות כלפי ההקדש, הבהמה לא שייכת לי, היא שייכת להקדש. אבל כיוון שיש לי אחריות כלפי ההקדש, במידה והיא תיגנב או תובד, אני אצטרך להביא אחרת, אז לפי שיטת רבי שמעון, זה נקרא דבר הגורם לממון, ודינו כממון. זאת אומרת, זה נחשב כאילו ממון שלי, והגונב מתחייב לי כפל. ולשיטת רבנן, שסוברים דבר הגורם לממון, לאו כממון דמי, אז נכון שאתה אחראי, יש לך אחריות כלפי ההקדש, ואם זה יגנב או יובד, אתה תצטרך להביא בהמה אחרת במקום, אבל האחריות הזאת לא נחשבת, לא גורמת לכך שאנחנו נתייחס אל הממון הזה כאל ממון שלך, שהגנב שיגנוב את הבהמה הזאת, יתחייב לשלם עליה כפל. כדין ממון שלך. דבר הגורם לממון כממון דמי, או לאו כממון דמי. אז הוא הדין בסוגיה הזאת בפסחים, כמו שאמרנו, החמץ הזה של הקדש אומר הבעל המאור כאן בפירוש הגמרא שמדובר שהחמץ הזה הוקדש על ידי אדם והאדם הזה אחראי כלפי ההקדש על החמץ. הבעל המאור עושה עוקימתא בגמרא, כי אחרת הוא לא מבין מה זה שייך לדין דבר הגורם לממון, אלא מדובר פה על חמץ של הקדש שהוקדש על ידי אדם באופן שהוא אחראי להקדש. אם החמץ הזה יגנב או יובד, הוא יצטרך להביא חמץ אחר במקומו. בדיוק כמו שלמדנו במשנה בבבא קמא לגבי חיוב כפל, שם מדובר על אדם שהקדיש בהמה ויש לו אחריות כלפי ההקדש, כי הוא אמר הרי עליי להביא עולה לדוגמה, אז הוא יצטרך להביא עולה במקום אם הבהמה הזאת יגנב או תובד. זה הפירוש שיש לו אחריות, ושם באמת נחלקו רבי שמעון ורבנן בשאלה אם דבר הגורם לממון כממון דמי או לא. אומר הבעל המאור כאן בפסחים, שגם כאן בסוגיה, כשהגמרא תולה את המחלוקת בשאלה אם גורם לממון כממון דמי או לאו כממון, עוסקים בהי גוונה, דהיינו בציור שאדם הקדיש באופן, הקדיש חמץ, ויש לו אחריות כלפי ההקדש, במידה וזה יגנב או יובד, כי זה נמצא אצלו והוא אחראי כלפי ההקדש, ובמקרה כזה, במידה והחמץ הזה נאכל במועד, כמו שכתוב, אז בזה נחלקו התנאים. יש אומרים מעל, ויש אומרים לא מעל. שואל הקצות ושים פיבה, ואני לא מבין, לא מבין פשט בבעל המאור, מה הבעל המאור אומר? הרי השאלה אם דבר הגורם לממון כממון דמי או לאו כממון דמי היא לגבי האדם שיש לו אחריות כלפי הממון, אחריות כלפי ההקדש על הממון הזה. הממון הזה שייך להקדש. לי יש אחריות. אז עכשיו, כמו שאמרנו במשנה בבבא קמא, במשנה בפרק שביעי, אדם שגונב בהמה שנמצאת אצל זה שהקדיש אותה, היא שייכת להקדש, היא לא שייכת לו. אבל הוא אחראי כלפי ההקדש על אותה בהמה. אז עכשיו השאלה, אני צריך לשלם לו כפל, אבל למי אני צריך לשלם? לאדם שממנו גנבתי. הרי להקדש אני ודאי פטור מכפל. ראהו אמר רחמנה, ודאי שאני פטור מכפל. אלא כל הדיון הוא כלפי האדם שהוא אחראי כלפי ההקדש. האם הממון הזה שלא שייך לו, אבל הוא גורם לממון עבורו, האם הוא נחשב כביילים על הממון לעניין זה שהוא יוכל לתבוע כפל, או לא? זה השאלה. אז שואל הקצות, אני לא מבין, הרי שם הסוגיה דנה בפסחים, בכפתת בפסחים, מעל או לא מעל? אז מה השאלה? השאלה אם יש חיוב מעילה או אין חיוב מעילה. זה דיון אם זה ממון של הקדש או לא ממון של הקדש. מה זה נוגע לשאלה של דבר הגורם לממון, כשתמיד אנחנו דנים, כמו שאמרנו, על האדם שיש לו את האחריות? מה, איך הגמרא תלתה זה בזה? הרי השאלה של גורם לממון, אמרנו, היא מדברת על אדם שיש לו אחריות כלפי הבעלים. השאלה של מעילה, מעל או לא מעל, לכאורה היא נוגעת לשאלה אם זה שייך להקדש או לא שייך להקדש. אם זה רכוש של ההקדש, אם זה שווה כסף אצל ההקדש, זה לא שווה כסף אצל ההקדש. מה זה שייך לשאלה של גורם לממון? כך שואל הקצות. אבל בבעל המאור זה כתוב. בבעל המאור מסביר את הגמרא, וכמו שאמרנו, אחרת הוא לא מבין פשט בגמרא. מה זה תלוי בשאלה אם גורם לממון או לאו כממון? מעיד על גיסא, אני אומר, הבעל המאור לכאורה היה חייב להסביר כך, מדוע? משום שזאת הדרך הרגילה בכל השס שאנחנו מדברים על דבר הגורם לממון. זה הציור. יש ממון לכאורה ששייך לבעלים, מישהו אחראי כלפי הבעלים על אותו ממון. עכשיו השאלה, אז האחריות שלי או האפשרות שלי להיפטר על ידי אותו ממון מהבעלים, האם זה נחשב כממוני או לא נחשב כממוני? אז מה, אז כמו שאמרנו, בבעל המאור זה כתוב. אמרו האחרונים, מהבעל המאור הזה אנחנו רואים חידוש גדול, וזה יכול להיות אף על פי שפסקנו להלכה. אף על פי שפסקנו להלכה במחלוקת של רבי שמעון ורבנן, שדבר הגורם לממון לאו כממון דמי, לא כרבי שמעון, אבל במקרה הזה, בציור הזה, אנחנו שומעים מהבעל המאור חידוש גדול. מתי קיימת המחלוקת עם דבר הגורם לממון כממון דמי או לאו כממון דמי? בדבר שהוא לא שייך לי, בדבר שהוא לא שייך לי, אלא כל הזכות שלי בדבר, או כל הבעלות שלי על הדבר, היא באה רק מצד העובדה שאני יכול להיפטר מהביילים על ידי הממון הזה. אני יכול להיפטר מהביילים על ידי הממון הזה, כמו בגונב בהמת, בגונב בהמה מהמקדיש. הרי הבהמה לא שייכת לו, אלא כל עוד הבהמה נמצאת באמצעותה, הוא נפטר מההקדש. כי הרי הוא חייב להקדש. הוא אמר הרי עליי. אז כל עוד הבהמה נמצאת, יש לו את האפשרות להיפטר על ידי אותה בהמה, כשהוא יביא אותה לבית המקדש ויקריב אותה, הוא נפטר מהחיוב שלו. אז השאלה היא, האם זה נחשב ממונו, כיוון שעל ידה או באמצעותה הוא יכול להיפטר, או שזה לא נחשב ממונו. אבל הזמן, אנחנו מדברים על אדם שהוא באמת לא בעלי. הוא לא בעלי. אלא השאלה היא מה היכולת שלו להיפטר באמצעות אותו ממון, עושה אותו כבעלי. זה השאלה. אבל בא בעל המאור וחידש, הבעלים עצמו, פשיטה, שלגביו זה ודאי נחשב דבר הגורם לממון, וכממון דמי. זאת אומרת, על כל פנים, בזה המחלוקת, זה מה שאומרת הגמרא. הגמרא אומרת שהבעל המאור אמר כך, כיוון שיש אדם שהוא אחראי כלפיי, יש פה ממון שמצד עצמו אין לו ערך. מצד עצמו אין לו ערך. מדוע אין לו ערך? משום שהוא אסור בהנועה. זה חמץ. זה אסור בהנאה, אבל הממון הזה, אגם שאין לו ערך, אבל יש אדם שהוא מסוגל להיפטר באמצעות הממון הזה מהחיוב שלו כלפיי. אני הבעלים על הממון, אבל הממון הזה הפסיק שם להיות בעל ערך. אבל יש אדם שמסוגל באמצעות הממון הזה להיפטר מהחיוב שלו כלפיי. שהרי אם הוא יחזיר את הממון, אגם שאין לו ערך, הוא יוכל לומר לי, הרי שלך לפניך. הרי שלך לפניך. אז כיוון שיש אדם שמסוגל להיפטר כלפיי מהחיוב שלו על אותו ממון, זה נחשב כגורם לממון לבעלים, וזה נחשב כממון. וזה מה שהבעל המאור אומר. שהביאור במחלוקת, בסוגיה בפסחים כפתת, עם כלפי ההקדש, הרי אנחנו דנים שם חיוב מעילה. חיוב מעילה זה דיון כלפי ההקדש. לא כלפי האדם שמחזיק את האדם שאחראי כלפי ההקדש. חיוב מעילה זה חיוב כלפי ההקדש. אז אומר הבעל המאור, כיוון שכלפי ההקדש יש אדם שאחראי על הממון הזה, נחשב, הקופנים זאת המחלוקת, יש אומרים מעל, נחשב הממון הזה כממון לעניין זה שמי שיוכל אותו, הוא חייב קורבן מעילה וחייב קרן וחומש להדש. זה, כך למד הבעל המאור. אלא מה? לכאורה היה מקום להקשות על זה. שהרי לכאורה בגמרא ובבא קמא אצלנו, למדנו, זאת אומרת, אז יש פה חידוש גדול. אנחנו לא מדברים על האדם האחראי, אנחנו מדברים על הביילים. כשהמדובר הוא על ממון כזה שמבחינת הביילים, מצד מסוים הוא איבד את הערך שלו, אבל כיוון שיש לביילים אדם שאחראי על הממון הזה כלפיהם, יש לו אחריות כלפי הביילים על הממון הזה כלפיהם, אז זה לא יפסיק, אז זה לא איבד את, לא איבד את הערך שלו. מצד זה, לא איבד את הערך שלו. שרי יש אדם שאחראי על זה. כיוון שיש אדם שאחראי על זה כלפיי, אני הביילים, אז ממילא כלפ, אז, 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 אז הממון שווה לי כסף. הממון שווה לי כסף. כל פנים, זאת המחלוקת. יש אומרים מעל ויש אומרים לא מעל. העונג יום טוב מקשה מה... אם זה נכון, אז הוא שואל, איך נסביר את הסוגיה, את הסוגיה ב... שמופיעה בבא קמא בכמה מקומות? גנב שור הנסכל. גנב שור הנסכל. אומרת הגמרא, גנב שור הנסכל וטבחו, משלם 4 ו-5 דברי רבי מאיר, וחכמים פותרים. כך אומרת הגמרא. שור הנסכל אסור בהנאה. מסבירה הגמרא מה המחלוקת? למה רבי מאיר אומר שגנב שור הנסכל וטבחו משלם 4 ו-5? הרי הוא אסור בהנאה. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, אמר רבא, אחא במאי עסקינן כגון שמסרו לשומר, והזיק בבית שומר, והועד בבית שומר, ונגמר דינו בבית שומר. זאת אומרת, הגמרא עושה וקימתא בברייתא. על מה אנחנו מדברים? מדובר על שור הנסכל, שנמסר לשומר, נמסר לשומר, והזיק בבית שומר, והועד בבית שומר, ונגמר דינו בבית שומר. ורבי מאיר סבר לה כרבי יעקב, וסבירה לה כרבי שמעון. סבר לה כרבי יעקב דאמר, אף מי שנגמר דינו החזירו שומר לבעלי מוחזר. זאת אומרת, גם אחרי שנגמר דינו, אם השומר יחזיר אותו לביילים ויאמר לו, הרי שלך לפניך, אז כלפי הביילים הוא נפטר. כלפי הביילים הוא נפטר. זאת אומרת שהגונב את השור הזה למעשה גנב שור שאין לו ערך. אבל השומר, כלפי השומר יש לו ערך עצום. שהרי אם הוא לא יהיה, הוא יצטרך לשלם לביילים תבין ותקילים. משום שהוא האחראי. הוא האחראי כלפי הביילים. אז כיוון שרבי מאיר סובר מצד אחד כרבי יעקב, שהחזירו שומר לבית בעלי מוזר, והוא סובר כרבי שמעון, שדבר הגורם לממון כממון דמי, לכן הוא מחייב אותו בתביחה, מחייב אותו בדלת ואי, והחולקים סוברים כחכמים שחולקים על רבי שמעון, כחכמים שחולקים על רבי שמעון. אז שואל העונג יום טוב, לפי היסוד שאנחנו רואים בבעל המאור, לכאורה היה מקום להקשות, למה שישלם? למה שישלם לשומר? שישלם לביילים. שישלם לביילים. הרי בגמרא בפסחים רואים, יש אומרים מעל, ורואים בבעל המאור, שאם יש לביילים מישהו שאחראי כלפיהם על הממון, אז זה נחשב שלהם. זה נחשב בעל ערך כלפי הביילים עצמו. אז לכאורה היה מקום לומר שישלם לביילים. שישלם לביילים. כך שואלה הוא נגיע אותו, בסימן חפב. אמרו האחרונים, לא קשה, יש מקום לחלק. מדוע? משום שאנחנו יכולים לומר, את הביילים הוא לא הזיק. בזה שהוא גנב את השור, את הביילים הוא לא הזיק. מדוע לא? משום שההפך, לביילים עדיף שהשומר יחזיר להם, הרי אם השור לא יהיה, אם השור לא קיים, אם השור לא קיים, אז השומר צריך להחזיר תבינות כלים, הוא צריך להחזיר שור אחר. אז לביילים, כשאתה דן ביחס לביילים, האם יש פה נזק או אין פה נזק, ההפך, בזה שאתה גנבת, אתה גרמת רווח לביילים, לא גרמת הפסד לביילים. להם גרמת רווח, לא גרמת להם נזק. נו, אז אם כך נגיד, אז למה בהקדש, בגמרא בכ"ט בפסחים אנחנו אומרים, יש אומרים מעל? כי שם באמת, החיוב מעילה נוגע להנאה מהקדש. אז אם לדעת הבעל המאור, העובדה שיש אחראי כלפי ההקדש, גורמת לכך שזה נחשב ממון של הקדש, גם אם נגיד שלא הפסדת, אבל נהנית מהקדש, נהנית מממון של הקדש, על הנאה מממון של הקדש, אתה חייב מעילה, זה הדין. אבל כאן אנחנו דנים בדיני נזק, בדיני גניבה. כאן צריך לבחון אם באמת בזה שאתה גנבת, חיסרת את הביילים.
אז יש צד לומר, לא רק שלא חיסרת, הרווחת להם בזה שגנבת. כלפי הביילים, כלפי השומר, ודאי שגרמת לו לנזק. ואז צריכים להיכנס לסוגיה של גורם לממון כממון, או לאו כממון. אבל כלפי הביילים, הרווחת להם, לא הפסדת להם. על כל פנים, זה יסוד שכתוב בבעל המאור. שברגע של הביילים יש מי שאחראי כלפיהם על הממון, אגם שהממון עצמו אין לו ערך, אין לו ערך, אבל יש מי שאחראי כלפיהם על הממון, אז זה נחשב ממון שלהם. זה נחשב ממונה. יסוד נוסף, באמרי בינה, סימן ד' בהלכות פסח, אומר האמרי בינה כך, הוא מביא רייבד. רייבד בתחילת פרק שלישי במציאה, בתחילת פרק המפקיד. מבואר שם בסוגיה, במשנה ובגמרא, שכשאדם מפקיד פיקדון אצל שומר, והפיקדון נגנב. הפיקדון נגנב. אז חייב הגנב כפל לבעלים. חייב הגנב כפל לבעלים. הגמרא שם דנה, במידה והשומר שילם ולא רצה להישבע, מקנה לו את הכפל, או אפילו אם אמר שהוא רוצה לשלם, הרי אני משלם, גם כן מקנה לו את הכפל. סוגיה שלמה. על כל פנים חיוב כפל, בחפץ שנגנב מבית השומר וכלפי הביילים. חיוב כפל וכלפי הביילים. שאל שם הרייבד שאלה כזאת. אחרי שנתחדשה ההלכה, או למי שסובר, שדבר הגורם לממון כממון דמי, למה לא נאמר שיהיה חייב כפל ישירות לשומר? שהרי אנחנו רואים שכשאדם שומר, יש לו אחריות כלפי הביילים. אז אם כשאדם שומר, יש לו אחריות כלפי הביילים, והרי לפי רבי שמעון, דבר הגורם לממון כממון דמי, אז שיהיה חייב כפל ישיר לשומר. למה צריך לדון שהביילי מקנה את החפץ לשומר כדי שיוכל השומר לקבל את הכפל, וזה כרוך בתנאים? טיפוק לי, למי שסובר דבר הגורם לממון כממון דמי, אז הרי השומר אחראי כלפי הביילי. כן, מה שאמרנו? אמר הרייבד, לא. מתי אני אומר שגורם לממון כממון דמי, כשיש לאדם חיוב אחריות כלפי הביילים? כשהאחריות היא אחריות שלמה. אבל בשומר, שומר זה לא אחריות שלמה. שומר חייב בפשיעה, אם זה שומר חינם, פטור בגניבה ועבדה. שומר שכר חייב גם בגניבה ועבדה, פטור באונס. האחריות שלו היא לא אחריות שלמה. מתי אני אומר דבר הגורם לממון כממון דמי? זה כשהאחריות היא אחריות שלמה. כך אומר הרייבד. מובא שם בשיטה המקובצת. שואל האם רבינה, מה עושים בסוגיה שאמרנו? שור הנשכל. הגמרא שאומרת שור הנשכל. נחזור על הגמרא. הגמרא אומרת, איך מדובר שגונבים, חיוב, איך יכול להיות ציור של חיוב ד' ו-א' לדעת רבי מאיר בשור הנשכל? אומרת הגמרא, אחד מהסקינן גון שמסרו לשומר, והזיק בבית שומר, והוא עד בבית שומר, ונגמר דינו בבית שומר. ורבי מאיר סובר כרבי יעקב וכרבי שמעון. דבר הגורם לממון, כהרון דמי. השומר הזה, איזה שומר זה? זה שומר חינם, תגיד אפילו שומר שכר, אבל לפי הרייבד, איך אתה אומר כאן דבר הגורם לממון? הרי אין לו אחריות שלמה כלפי הביילים. כל האחריות שלו כלפי הביילים היא אחריות של שומר חינם. אז הייתה פה פשיעה, כתוצאה מהפשיעה באמת קרה מה שקרה, אבל האחריות שלו היא אחריות לא גמורה. אז מה הפשט ברייבד? אומר האמרי בינה יסוד, חידוש. אומר האמרי בינה כך, יש לעשות הבחנה בין שני מצבים של אחריות. כשהרייבד דיבר, באמת הוא דיבר על ציור שאדם קיבל לשמירה. ואנחנו דנים, כשאני שומר, כיוון שאומר הרייבד, כיוון שאין לך אחריות שלמה כלפי הביילים, כשאתה שומר, אז 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 המציאות של החפץ, הפיקדון אצלך, זה לא דבר הגורם לממון. זה לא, אפילו לרבי שמעון. זה לא נקרא דבר הגורם לממון. איפה נכנס היסוד של דבר הגורם לממון? אומר הרייבד, או איפה, מדוע באמת כאן? כדי שזה, מדוע באמת כאן? אני אומר דבר הגורם לממון כממון דמי, בציור כאן, בגמרא בשור הנסקה למשל. אומר עם רבינה כך, כאן הרי מה מדובר? הרי השומר הזה, השומר הזה, איך כתוב בגמרא? כתוב בגמרא, אמר רבך מעסקי אנבון, שמסרו לשומר והזיק בבית שומר. והזיק בבית שומר. אומר עם רבינה, ברגע שהוא הזיק בבית שומר, השומר פשע, והשומר חייב, חל עליו חיוב כלפי הביילים. הוא פשע והוא חייב. אלא הפירוש הוא כך, אחרי שהוא כבר נתחייב, כל עוד השור בעין, גם אם השור יהיה אסור בהנאה, הוא יוכל להיפטר על ידי השור מהחיוב שיש לו כלפי הביילים. אבל החיוב שלו, זאת אומרת, החיוב שלו הוא לא עכשיו. החיוב שלו הוא עוד מקודם. אלא אחרי שהוא כבר נתחייב לביילים, הוא יכול להיפטר. הוא יכול להיפטר מהביילים באמצעות העובדה שיש לו שור. הוא מחזיר להם את השור. אני חייב להם. אבל אני יכול להיפטר כל עוד אני מחזיר להם את השור, גם אם השור אסור בהנאה. אבל חיוב כבר יש פה. אז, 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 אז לכן אומר, לכן אומרת הגמרא, זה נחשב דבר הגורם לממון, אבל יש חילוק גדול בין הגורם לממון הזה לבין הגורם לממון שעליו דן הרייבד בתחילת פרק שלישי במציע. שם אנחנו דנים האם העובדה שאני שומר מגדירה אותי כבעלים לעניין זה, שכשהבהמה תגנב, יתחייב הגנב כפל כלפיי. אומר הרייבד, מה פתאום? אין לך אחריות שלמה. כיוון שאין לך אחריות שלמה, אתה לא נחשב כביילים. לעומת זאת, בציור, בשור הנסקל למשל שאנחנו מדברים, בשור הנסקל מדובר שאתה למעשה כבר חייב. החיוב חל עליך. אלא אתה, 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 אתה יכול להיפטר באמצעות השור הזה, ולכן השור הזה לך הוא שווה כמו שור רגיל. לכל העולם הוא לא שווה בכלל, שהרי הוא אסור בהנאה. אבל לך הוא שווה כמו שור רגיל. מהרגע, אני אמרתי קודם, מהרגע שהוא פשע, מהרגע שבית הדין חייב אותו, אז הוא כבר חייב. הוא חייב לביילים. אלא מה? הוא יכול להיפטר על ידי השור. כך אומר עם רבינה. הוא יכול להיפטר על ידי השור, אבל החיוב שלו הוא מיידי. כיוון שהחיוב שלו הוא מיידי, הוא יכול רק להיפטר, אז באמת כל האחריות עליו, משום ש, הרי למה זה הוא כבר חייב? אלא מה? הוא יכול להיפטר באמצעות השור. אם כך, אנחנו יכולים לומר עכשיו, שמה שאמר הבעל המאור, את החידוש הגדול שהוא חידש, שדבר הגורם לממון, כיוון שיש, אם אנחנו מחדשים, שדבר הגורם לממון כלפי האדם האחראי, לדעת רבי שמעון, נחשב כממון, אז ניתן לומר שכלפי הביילים, אפילו לדעת חכמים, הוא נחשב כממון. יש מקום לומר, שאפילו לדעת חכמים, יכול להיות שהוא גם כן יחשב כממון, כיוון שיש להם אדם שאחראי כלפיהם על אותו ממון. אבל כל זה, כשעדיין אין חיוב. אבל ברגע שהוא כבר נתחייב, כמו שאומר עם רבינה, ברגע שכבר חל חיוב, האחראי כבר חייב, אלא כל מה שהוא מחזיק את הממון, הוא מחזיק אותו רק כדי להיפטר, אז כבר, אחרי שכבר חל חיוב כלפי הביילים, אז הוא כבר לא אחראי כלפיהם, כבר חל חיוב, הוא חייב להם. הוא כבר, כל האחריות שלו עכשיו היא רק בשביל עצמו, שהרי הוא, כלפי הביילים הוא כבר חייב. נפסק עליו דין חיוב כבר. הוא בוודאי כבר, השומר הזה, אותו שומר על שור הנסקל, ברגע שבית הדין פסק שהשור הזה הוא שור הנסכל, למה זה הוא כבר חייב לביילים? הוא הפסיד לביילים שור. אלא מה? הוא, כלפי עצמו, הרי עם השור הזה, כשהוא מחזיר אותו לביילים, הוא יכול להיפטר, לפי הסברה של האמרי בינה. אבל כלפי הביילים, למה זה הוא כבר חייב להם ברגע שבית הדין פסק, שהשור הזה,